טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בזמן שעמוס בחגים, אבל אנחנו נלמד ענייני סוכה, והתלבטתי על מה להעביר, אבל כיוון ש... מסתובב כבר גם כל המקומות הספר שכתבתי על ארבעת המינים, אז אני אעביר על הלכות סוכה. נעביר על משהו אחר, שמי שקרא שם לא יגיד, רגע, הוא חוזר על דברים שכתובים בספר. אז נדבר על משהו אחר. אני אדבר על עניינים שקשורים לסוכה, כל מיני יסודות והלכות. אני חשבתי בהתחלה להעביר על אחד מהנושאים בהרחבה, אבל... אני מעדיף לדבר על כמה נושאים כדי לתת דגשים שקשורים לעניין הסוכה והכנת הסוכה. אז אלה הדברים שאנחנו נדבר עליהם בעזרת השם. טוב. סכך פסול יכול לפסול סוכה במצבים מסוימים. אני אדבר קצת על סכך פסול, תכף נדבר על ההשלכות, תכף אנחנו קצת ננסה לעשות סדר בדברים המרכזיים. סכך פסול יפסול סוכה אם הוא רחב יותר מארבעה טפחים והולך לאורך כל הסוכה. טפח לעניין הזה זה 8 סנטימטרים, אנחנו מדברים על 32 סנטימטרים, אז אם הוא יותר מ-32 סנטימטרים והוא הולך לאורך כל הסוכה, אז הוא חותך את הסוכה לשניים ואז הוא פוסל את הסוכה. הדברים האלה הם בסימן תפריש למד ב' בשולחן ארוך, סעיף א' ב'. אם מדובר על סכך כזה שהוא לא לאורך כל הסוכה, אלא הוא דלד על דלד, כלומר ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז הוא לא פוסל את כל הסוכה, אבל אסור לשבת תחתיו. אז אם יש בתוך הסוכה איזה משהו פתאום מלמעלה, שהוא רחב 32 או 32 סנטימטרים, אבל הוא לא הולך לאורך הסוכה, הוא לא יפסול את הסוכה, אבל מתחתיו אין לשבת. ויש מצב שלישי של סכך שהוא רחב 32 בצד אחד, אבל בצד השני, הסכך פסול, בצד השני הוא לא רחב 32. למשל, קישוטים של סוכה. קישוטים של סוכה, גם אם נדון את זה כסכך פסול, לא נכנס עכשיו לכל הדברים של קישוטים, הרי שיכול להיות שזה ארוך מעל 32 סנטימטרים, יכול להיות ארוך 5 מטרים, אבל הרוחב הוא קטן מ-32 סנטימטרים. דבר כזה לא פוסל בכלל. הפסול יהיה רק אם זה דלד על דלד, ואז אם זה דלד על דלד זה פוסל את המקום מתחתיו, ואם זה לאורך כל הסוכה זה יכול לפסול את הסוכה, אבל אם זה דלד על פחות מדלד, אז זה לא פוסל בכלל. זה לגבי סכך, ותכף אני אחזור לזה. לגבי אוויר, אוויר פוסל סוכה בשלושה טפחים. אם הוא הולך לאורך כל הסוכה, הוא חותך את הסוכה לשניים, הוא יכול לפסול אותה. תלוי, הוא חותך אותה לשניים, עם כל חצי מהסוכה, כמו עם הסכך, יש לה קשרות בפני עצמה, אז יהיה בסדר עדיין. יש לפעמים סוכה מלאה עם ארבע דפנות שכל חצי קשר, אז הוא חותך. אז יהיו כמו שתי סוכות. הוא לא יערוס את הסוכות, אבל הוא כאילו חותך את הסוכה לשניים, כמו שאמרנו בסכך פסול. ואם הוא נמצא רק בחלק מהסוכה, אז כמו שאמרתי קודם, הוא פוסל בגימל על גימל, אבל רק את אותו מקום, הוא לא פוסל את כל הסוכה. כלומר, אם יש לך באמצע סוכה פתאום אוויר, יש לפעמים סחח וסחח, ובאמצע יש איזה קרחת כזאת של ג' על ג' תפחים, כלומר אנחנו דברים עכשיו על 24 סנטימטרים, זה לא פוסל את הסוכה, אבל לא יושבים מתחת לאוויר הזה. אלה כללים כלליים, הסכך פסול, ועכשיו אני אתן השלכות הלכתיות. אז השלכה הלכתית אחת, זה כמובן אם יש ממש סכך פסול, יש אוויר, או יש איזה משהו שפתאום אדם, יש לא יודע, משהו מעליו, איזה קיר כזה, כל מיני דברים. אבל, יש מקרה שמדובר על סכך פסול, שנמצא בצד של הסוכה. מה אני מתכוון בצד? אם למשל זה החדר, זה הסוכה, אז בוא נאמר, זה הקצה של הסוכה? לא, זה הקצה של הסוכה שם. כל הקטע הלבן הזה פה, בוא נאמר שהוא סכך פסול. בוא נאמר שהוא תקרה. יש לי תקרה, יש לי מרפסת כזאת, ומכאן מתחילה הסוכה. אבל הדופן שם, בקצה, ויש כאן קטע מלמעלה של התקרה, שהוא תקרה, הוא פסול לסכך. הדבר הזה, אם הוא פחות מארבע אמות, יהיה לו דין של דופן עקומה, ואני רק אומר בקצרה, כאילו רואים שהקיר הזה פה בקצה הוא חלק מהדופן. כאילו הדופן התעקמה, והדבר הזה, אם הוא פחות מארבע אמות, כלומר פחות משני מטרים, לא פוסל את הסוכה, אבל אסור לשבת מתחתיו. ויש הרבה סוכות כאלה, שבצדדים יש כל מיני דברים של תקרה או משהו כזה, אם זה פחות משני מטרים, זה לא פוסל את הסוכה, אבל אסור לשבת מתחת לחלק הזה. עכשיו, כל הדברים שאמרתי עכשיו, אנחנו נראה עכשיו כל מיני השלכות הלכתיות נוספות אליהם. תליית קישוטים בסוכה. מה ההקפדה או הבעיה שיכולה להיות כשתולים קישוטים בסוכה? אנחנו מדברים עכשיו על דבר שהוא לנוי. הקישוטים נעשים לנוי. המשנה בסוכה דף י' עמוד א' אומרת שאין לתלות סדין תחת הסוכה כדי שהעלים יוכלו ליפול עליו. אולי אתם לא יודעים, מישהו אמר לי, הרב, זה ילד, תגיד לי, ראיתי באיזה מקום שמישהו לקח סתם איזה חתיכת ענף, חתך אותה ושם אותה בתור סכך. זה גם כשר? הוא חשב שרק סכך לנצח או דקל כשר. אז פעם היו אומרים, איך סכך לנצח יכול להיות כשר בכלל? דנו, אחרי שאתה מתרגל, אתה רואה סכך לנצח, אתה רואה דקלים, אז ברור שכל דבר שגידולו מן הארץ, ולא מקבל טומאה ותלוש, אז הוא כשר לסכך, אז ברור שזה כשר. אבל כשאני הייתי ילד, רוב הסכך היה כזה. רוב העבודה בהכנת סוכה היה הסכך. היום זה החלק הקטן, בסוף. היה צריך לחתוך עלים ולחתוך זה, ומכל ענפים, ואיפה יש דקלים? אתה אין לך... תל אביב גדלתי, גורדון פינה דיזינגוף, אין שם דקלים לידך שאתה יכול לחתוך מכל, אתה חותך מהחצר פה וממלא וממלא וממלא. ובמהלך החג מה קורה? א', הסכך מתחיל להתייבש, לפעמים אתה צריך להביא עוד, פתאום יש לך קרחות, וב', אתה אוכל מרק, פתאום עלה נופל פנימה. מה מתחילים ליפול עלים? והמשנה שאז עשו ככה את הסכך אומרת שאם אדם תולה סדין תחת הסכך כדי שהעלים הנושרים ייפלו עליו, זה פוסל את הסכך, זה לא טוב. אבל אומרת הגמרא, מה רב חיסדא לא שנו אלא מפני הנשר, דווקא בגלל הנשירה זה בעיה. אבל לנאותה כשרה, אם זה לנוי, אז זה כשר. בהמשך הגמרא, רב חיסדא ורבא בר אבונה אומרים שגם לנוי זה כשר רק אם הסדין קרוב ארבעה טפחים אל הסכך. ארבעה טפחים, 32 סנטימטרים. אם לקחת סדין מצויר ויפה כדי לנאות את הסוכה, שמת אותו צמוד לסכך, זה יהיה בסדר. בתוך 32 סנטימטרים. מצד הדין. אף אחד לא הולך לעשות את זה ככה, רוצים לראות את הסכך, מצד הדין, לנוי זה בסדר. אם שמת את זה נמוך מ-32 סנטימטר, זה לא טוב. מה קורה אם לא מדובר על סדין שמכסה את כל הסוכה, מדובר על קישוטים. האם גם בקישוטים לנוי צריך להקפיד שהם יהיו בתוך 32 סנטימטרים? כל הקישוטים שיש לנו בסוכה נחלקו בדבר ראשונים. הראה שם חושב שאין בעיה. למה אין בעיה? כי הקישוטים הם לא רוב הסוכה. אם תיקח רק את הקישוטים בלי סכך, הקישוטים זה חמתה מרובה מצילתה. כלומר, הסכך הוא העיקר, הקישוטים זה החלק הקטן בסוכה, ולכן הוא אומר, זה בסדר, אפילו אם זה יורד 4 טפחים, אפילו אם זה נמוך יותר, זה גם בסדר. זאת שיטת הראה. אבל הר"ן והריטב"א סבורים שגם במקרה כזה שזה קצת קישוטים, זה גם לא בסדר. אסור שזה ירד מתחת ל4 טפחים. כלומר, קישוטים לדעתם צריכים להיות גבוהים, צמודים לסכך. אמנם, יש מקרה שכולם יכשירו. מתי כולם יכשירו? אם הקישוט הוא צר מדלת על דלת. הרי אפילו סכך פסול, ראינו שמתי הוא פוסל, רק אם זה 32, אז 32. אז אם יש לך למשל איזה קישוט עגול גדול כזה, שהוא מעל 32 סנטימטרים על 32, דבר כזה פוסל. דבר כזה, אמרנו, אסור לשבת תחתיו, דבר כזה יכול לפסול, אלא אם כן תשים את זה גבוה, בתוך 32 סנטימטרים, לסכך. אבל אם יש לך שרשרת, אז לא צריכה להיות בעיה, כי השרשרת אומנם היא ארוכה, אבל היא צרה מ-32 סנטימטרים. אפילו אם זה היה סכך פסול ממש, זה לא היה פוסל. אז בוודאי שלשיטת הראה בכל מקרה זה פסול, זה קשר, אבל אפילו לרן ולריטב"א זה עדיין קשר, כי זה פחות מ-32 סנטימטר, נכון? ואחרי שנתתי את ההקדמה הזאת, אני קורא דברי הרמ"א בשם המהר"יל, בסוף סימן תרכ"ז, סעיף ד', אומר הרמ"א שאין לתלות שום נוי סוכה, שום נוי סוכה, כלומר גם אם זה שרשרת, גם אם זה צר מדלת על דלת, אין לתלות שום נוי סוכה במרחק של יותר מדלת טפחים לסכך. כלומר כל שרשרת צריכה להיות צמודה אל הסכך. למה? הרי אין כאן שום בעיה. בוודאי לא לשיטת הראה, אבל אפילו לרן ולריטב"א אין בעיה, כי זה לא דלת על דלת. אומר על זה המשנה ברורה, והמקור הוא במהר"יל, שהבעיה היא משום חשש שמא אתה תבוא לתלות משהו שהוא רחב דלת על דלת. החומרה הזאת של הרמה אומרת שכשאדם תולה שרשראות, הוא צריך לתלות אותם כשביד השנייה יש לו סרגל. הוא צריך סרגל. סרגל גדול הוא 30 סנטימטרים, נכון? למה עשו אותו ככה? בשביל שיהיה לנו מדידה של דלת פחים. אתה לוקח סרגל כזה, יש לכם סיבה אחרת? למה זה 30? מה פתאום 30 דווקא? תעשה... טוב. בכל אופן, אתה שם אותו למעלה, צמוד לסכך, ואתה יודע עד סוף הסרגל, או קצת מעט, עד לשם הקישוטים יכולים להגיע. כל הקישוטים של הסוכה. אבל אני רק רוצה לציין שלמרות שכך טוב לעשות לכתחילה, אבל בכל אופן מדובר על חומרה. ומדובר על איזה חומרה רחוקה כזאת, שמה זה יהיה מעל דלת על דלת. וכיוון שכך, למרות שאנחנו נשתדל כן להחמיר, אבל לא נורא. אם זה גלש קצת, לא קרה כלום. הילדים שלי לפני כמה שנים אמרו לי, אבא, אנחנו מפסיקים לעשות שרשראות? אתה הורס לנו את כל השרשראות. הם עובדים על שרשרת, והסוכה אצלנו גבוהה יחסית, על פרגולה כזאת של קרשים. כלומר, יש קרשים ועליה סכך. אני תולה להם את זה צמוד לסכך, לא רואים את הקישוטים. אז אני לא יודע מה לעשות. אז התחלתי לתלות את השרשראות, על הדפנות, כאילו, אתה מבין? עשיתי כאילו, כמו, כאילו שאני טועה מלמעלה, אבל צמוד לדופן. אז זה כאילו חלק מהדופן, אמרתי, זה נראה לי בסדר. ויש לנו איזה קטע קטן שהוא לא קשר, שהוא מתחת למרפסת, שם אני תולה שרשראות בצורה רגילה. אבל אני אומר, לא נורא, אתה פתאום באמצע הסוכות, באמצע היום טוב, אתה רואה ששרשרת נפלה קצת. לא נורא, או מישהו תלה אחרת, לא צריך לעשות מזה רעש. לכתחילה, כשאנחנו תולים, נשתדל שזה יהיה יותר גבוה בגלל הדברים האלה של הרמה. הדין הבא שקשור לזה, אבל אני אגיד אותו ממש בקצרה, כי אני רוצה להספיק עוד דברים. זה דבר שאני נשאל עליו בשנים האחרונות די הרבה, וזה סוכה בתוך מסעית, בתוך מכונית. אנשים נוסעים לטיול, יש להם גג נפתח. רוצים לשים סכך, לשים עליו סוכה. אז הדבר הזה, יש שתי שאלות. שאלה אחת, האם בכלל אפשר לעשות סוכה בצורה כזאת, בצורה ניידת? ואני אגיד רק בקצרה שהמשנה בכף בית עמוד בית אומרת שעושה סוכה בראש העגלה כשרה. אבל יש מחלוקת בין האחרונים האם זה קשר גם כשהעגלה נוסעת או שהיא צריכה לעמוד. פרי מגדים מחמיר בזה שהסוכה צריכה, שהעגלה צריכה לעמוד. והוא בונה על דברי רבן גמליאל שאם זה מתלטל אז כמו שספינה בים לא עומד ברוך מצויה, הוא טוען שזה לא טוב. אבל הביקורי יעקב חולק, והוא טוען שזה בסדר. הוא אומר שכל הבעיה בגמרא עם ספינה שם, זה דעת, רק לדעת רבן גמליאל, לדעת רבי עקיבא שהלך כמותו, אין בעיה. לפי דעתו זה בסדר, וכך פוסק המשנה ברורה להלכה, בתף ריש כף ח' בשער הציון, בסעיף קטן י' א'. תף ריש כף ח' שער הציון, סעיף קטן י' א'. לכן זה שהמכונית זזה זה לא בעיה. עכשיו יש שאלה לגבי הגודל. יש לפעמים מכוניות שנפתח גדול, ואם זה נפתח גדול, אז זה נפתח בגודל שהוא זין על זין תפחים, ואז הדבר הזה הוא בסדר, כי סוכה מינימלית, הגודל שלה צריך להיות זין על זין תפחים. אז יש סוכות, יש מכוניות שזה יהיה בסדר, זין על זין תפחים, אנחנו מדברים על פתח אנחנו מדברים על פתח בערך, אם ניקח לחומרה, של 70 סנטימטרים על 70 סנטימטרים. יש מכוניות שיש בהם פתח שבצד אחד הרחב, והרבה מכוניות זה יותר מ-70, אבל בצד שני זה צר וזה פחות מ-70. למשל, אמר לי מישהו שיש לו טויוטה פרביה, נפתח למעלה, צד אחד מעל 70, צד אחד מתחת. אתם מבינים? כאילו יש לו גג, אז זה לא גודל של סוכה. יש לכם פטנט? תלוי. אני לקחתי שיטת חזוני שזה 10 סנטימטר. אם תיקח רב חיים נאה, אז יהיה יותר קטן באמת, ואז אפשר להקל שכל טפח הוא 8 סנטימטרים. זה יהיה פחות. אז רק אני אגיד לכם פטנט. אמרתי לו, מה? לא, זה צריך להיות 7x7. אבל אמרת לו פטנט. עכשיו, בדרך כלל אצלו, במכונית, יש כאן, והדפנות רחוקות באיזה מקום. כאילו, אמרת לו, אתה תיקח דיקט, קרש, תשים בתוך האוטו, איפה שהחלק הצר, חלק של ה-50 סנטימטרים, תשים קרש במרחק 20 סנטימטרים מאחור הזה. כאילו ששם נסגרת הסוכה. אז יש לי עכשיו צד אחד 70. הצד של ה-50, שהוא 50 כזה, יש לו אחרי 20 סנטימטר קרש. מה זה אומר? שאם אני מסתכל כאילו על הסכך, יש לי צד אחד 70, צד אחד יש לי 50 סכך כשר, ועוד 20 סכך פסול, של מכונית. 20 סנטימטר סכך פסול זה בסדר? בסדר, ראינו שמותר עד 4 טפחים, נכון? קיצור, בדרך הזאת אפשר להכשיר את המכונית. לא משנה, מי שהקו, הקו... לא נורא, יעשה את זה בצורה טובה, יסדר את זה. יסדר את זה בצורה שתהיה בסדר. בכל מקרה, זה עוד כיוון של השלכות של דברים שלמדנו עכשיו. ואני רוצה עכשיו מהר לדבר על עוד השלכות. כשעושים סוכה, יש לנו דין נוסף של דפנות הסוכה. דפנות הסוכה צריכות להיות דפנות כאלה שלא אפות ברוח מצויה, שהן חזקות מספיק. אבל הרבה פעמים יש לאנשים סוכה של, איך קוראים לה? סוכה לנצח, נכון? ככה זה השם? סוכות ממתכת עם בד. הסוכה הזאת שעם בד, יש מקום לדון האם סוכה כזאת באמת כשרה. כי הסוכה הזאת היא עם בד, ואם היא עם בד, הדפנות לא כל כך חזקות, האם הדבר הזה בסדר? יש כאלה שאומרים לא טוב, בגלל שזה זז ברוח, זה פסול. החזון איש כותב שאם זה לא אף ברוח, שלושה טפחים, זה יהיה בסדר. אם שלושה טפחים זה 24 סנטימטרים, לפעמים זה אף, אבל זה לא עושה בטן של 32, זה קשור טוב מלמעלה, מלמטה, הוא אומר שזה יהיה בסדר. הרבה פעמים, אני צריך לעשות, זה פשוט באמצע זה זז, אבל פחות מ-32 סנטימטרים. אם תסתכל יחסית לישר, כשזה עושה בטן, תיקח סרגל, הבטן היא פחות מהקו הישר, 32 סנטימטרים. אומר חזוני שככה זה יהיה בסדר, אבל הרבה פעמים זה גם יותר, ולכן הפתרון שיש במקרים כאלה, זה לקשור חוטים מסביב. יש לנו הלכה למשה מסיני, שכל דבר שהוא קרוב שלושה טפחים, 24 סנטימטרים, אחד לשני, נחשב כמחובר. אם אני לוקח חוט ושם מעליו עוד חוט במרחק של פחות מ-32 סנטימטרים, אז כאילו מחובר בין החוטים. ואז אם אני עושה את זה, אני יכול במקום דופן ממש לעשות רק חוטים, לעשות דופן מחוטים. יש לנו הלכה למשה מסיני אחרת, שאומרת שסוכה די לה להגיע לגובה של 10 טפחים. 10 טפחים זה 80 סנטימטרים או מטרים, מטר אם רוצים להחמיר כחזון איש, עד גובה מטר, ומשם יכול להיות פתוח. למשל, מישהו הזמין אותי לבית שלו, יש לו מרפסת, שיש שם מעקה מסביב, המעקה הוא בגובה 1.20 מטר, והוא רוצה לדעת אם למעלה הוא יכול פשוט לשים סכך, והתשובה היא שכן. הוא לא צריך שזה יגיע עד למעלה. מספיק שיש מלמטה עד גובה מטר, שזה 10 טפחים, והסוכה הכשרה זה נקרא גוד עסיק מחיצה. רואים את המחיצה כאילו היא עולה עד למעלה. לפי הדבר הזה, בסוכה של סדינים, הפתרון הוא לקשור חוטים מסביב לדפנות, כך שיהיו חוטים כל פחות מ-24 סנטימטרים. יש לי מלמטה, אני מודד, 22 סנטימטרים ושם חוט. עוד 22 סנטימטרים שם עוד חוט. עוד, עד שאני מגיע לגובה מטר. החוטים קשורים חזק, החוטים לא עפים. חוט זה לא בעיה, הוא לא עף. לוקח חוט רגיל. ואז הדבר הזה הופך את הסוכה לקשרה בגלל החוטים. כשעושים סוכה רק מחוטים, אז המגן אברהם כותב שצריך לעשות את כל הארבעה, את כל הארבע דפנות, שכולם יהיו עם חוטים. אבל המשנה ברורה בשער הציון אומר שכיוון שיש סדינים, מספיק לעשות 3 דפנות. יש לנו הרי סדינים בסוכה, מספיק לעשות 3 דפנות. אז אכן 3 דפנות אתה עושה עם חוטים. ויש הרבה סוכות כאלה, בבית כנסת פה באלון שבות, אני נותן הוראה תמיד לשים חוטים, כי זה מסדינים. כל מקום שיש סוכה מסדינים, נכון וראוי לשים את החוטים האלה, ואם שמים את החוטים, אז הסוכה הופכת להיות לכתחילה. זה הלכה למשה מסיני, זה אי אפשר להתווכח. הלכה למשה מסיני, שלמרות שיש רווח כזה, הסוכה נחשבת כסגורה. רב עמיטל, זיכרונו לברכה, אמר שפעם בא מישהו לרבי, אמר, אני לא מבין, אני עשיתי סוכה עם חוטים, כל 24 סנטימטרים, עד גובה מטר. אז הסוכה הזאת למטה נחשבת סגורה, נכון? מגובה מטר עד למעלה, אומרים גוד עסיק מחיצה, זה גם נחשב סגור, זה הלכה למשה מסיני. איך יכול להיות שחתולה נכנסה לי לסוכה? אז כנראה חתולות לא מבינות בהלכה למשה מסיני, הצליחו להיכנס לסוכה, אבל מצד הדין, אנחנו רואים את זה כסגור, והדבר הזה יכול לפתור את הבעיה ולהפוך את הסוכה לכתחילה. שאל אותי נער אחד, הוא אמר לי, הרב, אי אפשר היה לסדר את החגים בצורה קצת יותר מאוזנת? רצף כזה, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, סדרו קצת, כל חודש, חודשיים. ואני חושב שבאמת, הרצף של החגים יש בו משמעות מיוחדת, יש בו הכנה מיוחדת. אני לא אעריך כי היה מקום לברר את זה יותר, אבל בראש השנה אנחנו מתחילים בהכרזה של מלכות השם, והמטרה היא להבין מה המגמה של העולם. ראש השנה לא אומרים על חטא, לא עוסקים עכשיו בחטאים פרטיים, כי קודם כל מציירים את המטרה. מה המטרה? מה המגמה של העולם? המגמה היא לא אתה ולא קונה דברים. יש מגמות גדולות, יש מגמות למלכות השם בעולם, יש לך תפקיד, שליחות. אחרי זה יש את עשרת הימים, שעשרת ימי תשובה, שבימים האלה אנחנו עובדים על עצמנו, מנסים להביא את עצמנו לשיא ולכוחות חדשים, מתוך הבנה שאנחנו צריכים להצטרף למגמה האלוקית, אנחנו שותפים בבניין עולם. מגיע יום כיפור, לא אוכלים ולא שותים, מתנתקים מהעולם. כי ביום כיפור, חוץ מזה שאנחנו הופכים למלאכים, כשאתה נמצא בתוך הסערה, בתוך העולם, הרבה פעמים אתה לא יכול לחשוב האם אתה רץ לכיוון הנכון. אתה צריך לצאת, להתנתק החוצה, ומבחוץ לחשוב, האם אני רץ לכיוון הנכון? האם אני במטרה הנכונה, במגמה האלוקית, או שאני רץ אחרי כבוד ותאוות וכסף וכל מיני דברים אחרים? ביום כיפור אנחנו מפנימים את אותה מגמה, את אותה מגמה אלוקית, ותפקידנו במגמה הזאת, האם אנחנו רצים באותו כיוון של אותה מגמה אלוקית? ואז, אחרי שלמדנו שיעורים בנהיגה, בסוכות מגיע הטסט. בסוכות זה המבחן המעשי. בסוכות את כל הדברים האלה שהתנתקנו מהעולם, אנחנו מכניסים לתוך חיים של אכילה ושתייה ושמחה בתוך הסוכה. האם שם אנחנו מצליחים להכניס את רצון השם מתוך אכילה ושתייה? האם שם באמת מצליחים לקחת את אותה מגמה אלוקית, גם כשהיא לא מנותקת, אלא להפך, היא משולבת בתוך העשייה ובתוך החומר? זה חג סוכות בדרך כלל. וחג סוכות לבני ישיבה, יש בו טסט כפול. טסט אחד, לכל בן אדם הוא נמצא בסוכה. אבל טסט שני, שאתם עד יום כיפור נמצאים ממש בצילה דהימנותה, אחר, לא של סוכה, אבל נמצאים, מסתופפים בבית המדרש, שומעים שיחות, פתאום יוצאים החוצה, יוצאים לעולם הרגיל, לעולם שלא מזמן הייתם בו בחופש הגדול. האם עכשיו אנחנו מצליחים להיות בעולם בתור בני תורה? מצליחים להיות בעולם בתור בני תורה שיודעים לדבר כבני תורה, שיודעים להתנהג במידות של בני תורה, שיודעים לא לכעוס, שיודעים ללמוד, שיודעים להתנהג שההלכה והקדוש ברוך הוא מרכז עולמם. זה טסט מיוחד, אבל אחרי הכוחות שקיבלתם פה עכשיו, אני בטוח שתצליחו לעמוד בו. שתהיה לכם שנה טובה, שמחה, משמעותית, מוצלחת, בעזרת השם.
אם אתה יכול להכשיר אותה כשהרכב יכול להגיע ל-120 קמ"ש, ואז זה רוח מצויה ל-120 קמ"ש.
למה היא לא תעמוד? זה שלך?